ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, ברוכים המצטרפים, העומדים והחבר'ה ביציע, אלן. אנחנו רוצים להודות לאבי גז, מייסד השיעור, לאביחי אברהם ונתי צנעני, המתנדבים המסורים שמתרוצצים פה, בזכותם יש לכם דפי מקורות, אני מקווה שהכמות מספיקה פעם. אנשי חל שלמה ומיכלת הרצוג, צחי מגנזי היקר, עמי פייקובסקי על הכיבוד בקומה השנייה. אנחנו משודרים בשידור חי, יהודה ודיני גרובייס משדרים אותנו באדיבות קרן דניאלי, וראיתי עכשיו שעוד לפני שביקשתי, אנשים כבר מעדכנים אותי מאיפה הם צופים. אז גם לבקשתי אפשר לכתוב מאיפה בארץ ובעולם אתם נמצאים איתנו. קצת סדר, היו כל כך הרבה שאלות על השיעור השבוע. כיוון שהוא זז בשבוע שעבר, זה ממש לא אומר שהוא זז השבוע. אנחנו פה ביום רביעי, וגם בשבוע הבא בעזרת השם, ביום רביעי, ב9, כרגיל, הכנה. הערב נתחיל להתכונן לפסח, שבשבוע הבא אפשר גם להביא אגדות, ממש נעבור ביחד על האגדה בעזרת השם. בשבוע שאחר כך, חול המועד פסח. אין שיעור בחול המועד, אף פעם. והשבוע שאחרי, ערב יום השואה, יום רביעי, יהיה כאן שיעור, והוא יהיה חלק מערב שלם של הרצוג. עקבו אחרי הפרסומים והמודעות, אבל תדעו שזה קורה. כמה הודעות של משפחות יקרות שקשורות ככה בנו, נמצאות פה או מאזינות. משפחת הלר היקרה ביקשה להקדיש את השיעור לעילוי נשמת אימם קיילה יהודית בת יהושע, זכרונה לברכה. להבדיל, אנחנו מקדישים את השיעור לרפואתו של דוד בן מלכה, גם משפחה יקרה. ולהבדיל לגמרי לגמרי, יש פה כמה וכמה חוגגים. נתחיל לפי הגיל נראה לי. שלום סיוון, זה עדי, אני מגיע לשיעור עם אמא שלי, שהקימה משפחה גדולה עם נכדים ונינים, היא מחנכת דגולה, ניצולת שואה, בת 89, והיא נמצאת כאן הערב. תאחלי מזל טוב גדול להדסה בן ארי, מזל טוב וברוכה הבאה, אני אשמח להכיר אחר כך. ומהסקאלה השנייה של רצף הגילאים, נמצאת איתנו גם בת המצווה, אורי ביר, מזל טוב, ברוכה הבאה לך ולמשפחה שפה. ולא חשבתם שאפשר לסיים בלי יום נישואים, פה זה אחרון אחרון חביב, אבל זה הכי מצטיין על רף המרחק, יום נישואים של מרב ואהרון פריש, שחוגגים איתנו כאן הערב, והם הגיעו לירושלים מרמת הגולן. מזל טוב, ברוכים הבאים. ואחרי כל זה, אנחנו ניגשים להגיד לכם שפרשת השבוע היא פרשת צו, בזאת סיימנו לדבר על פרשת השבוע להפעם, מחילה, אנחנו בערב פסח ואנחנו רוצים לדבר על פסח, על השבת המיוחדת שלפנינו, שמכונה שבת הגדול, השבת שלפני פסח תמיד מכונה כך, וראיתי אצל הנתיבות שלום משהו מעניין, הוא אומר שאתם בטח מכירים חלקכם את הקביעה של חז"ל, שאם ישראל היו שומרים שתי שבתות, הם היו נגאלים. משפט כזה, אם אלמלא שמרו ישראל, או אילו שמרו ישראל שתי שבתות, הם היו נגאלים. למה הכוונה? מה, אם כולנו נשמור שתי שבתות רצוף, אז זה מספיק? הנתיבות שלום מסביר שהכוונה היא לשתי השבתות בשנה. מה הן שתי השבתות האלה? השבת שלפנינו, שבת הגדול, מתכוננים, נערכים לפסח, ו... שבת תשובה, השבת שלפני יום כיפור. אם עם ישראל ישמור, כלומר יבין את הסוד בשתי השבתות האלה, הכל יסתדר. השבת שלפנינו, אומר הנתיבות שלום, היא שבת תשובה, אבל הוא מסביר שעשרת הימים הראשונים של ניסן הם עשרת ימי תשובה, כמו עשרת הימים הראשונים של תשרי. לא שמנו לב שאנחנו נמצאים בעשרת ימי תשובה. כמו ששם יש עשרה ימים בין ראש שנה ליום כיפור, גם כאן עד י' בניסן עשרת ימי תשובה. אבל הוא אומר, צריך להבין, בתחילת השנה זה תשובה מיראה, עשרת ימי תשובה יותר של תיקון כזה, של דקדוק, הכנה ליום כיפור, ככה איזה תנועה כזאת יותר של יראה. ועכשיו הוא אומר זה עשרת ימי תשובה של אהבה, יותר שמחה ויותר חירות ויותר הכנה לפסח. אילו שמרו ישראל שתי שבתות, היו מבינים את הסוד המיוחד, האיזון בין אהבה לבין יראה, בין תשובה כזאת לתשובה כזאת, אז היה הרבה הרבה יותר טוב, וזה אומר משהו על גדולתה של השבת שלפנינו, כלומר לתחושה של הימים האלה. וגם חשבתי ממש לאחרונה, תוך כדי ככה, תוך כדי השבוע, על הביטוי שאנחנו נמצאים לפניו, עוד לפני שנצלול לעומק ככה, עוד מעט של ההגדה. ליל הסדר, ליל הסדר, סדר, כלומר, מתוך כל הבלגן של חיינו, לעשות לעצמנו סדר, פעם בשנה יש לילה, שעושה סדר, פשוט עושה סדר בראש. ותוך כדי הכנת השיעור השבוע, גם כי היו הדלפות לקראת הפרסום של התקיפה בקור בסוריה, אז אתמול, תוך כדי שאני ככה מכינה את השיעור, נכנסתי לאתר שמראה את רצף המבזקים, הוא אוסף מכל האתרים את כל, את כל מבזקי החדשות, את כל הפושים, את כל המבזקים, וככה מאגד אותם ביחד ברשימה. ולא יודעת, הסתכלתי על זה רגע מהצד, אני רוצה לשתף אתכם, צילמתי מסך, זה נפל עליי באמצע היום, בסך הכל רציתי ככה להתעדכן, צו איסור פרסום, כן מתפרסם, לא מתפרסם, בשבריר שנייה, שעפתי מבט מהמסך שבו הכנתי את השיעור, זאת האינפורמציה שתקפה אותי. שקד חושפת, הסתה ברשת, הילד שקד, שרת המשפטים, הוגשו 12,351 בקשות להסרת תכנים. דקה קודם, מתאם הפעולות בשטחים לשעבר, אבו מאזן בשליטה הוא פשוט מתוסכל. אבו מאזן שוב תקף הפעם את דיוויד פרידמן השבוע. דקה קודם, 8 עצורים בעיר העתיקה לא מנעו את הפיגוע. פיגוע של יום ראשון. שעון הקיץ חוזר. רגע, מתי? ביום חמישי, בלילה, זזים שעה אחת, קדימה. דקה קודם, מת הקרנף רחב השפה האחרון בעולם. לא הכרתי, לא ידעתי, אבל מה קורה? מה זה אומר? דקה קודם, מי שמסתיר את המשפט של תמימי, עד תמימי, כן, הנערה שככה הצבנה שם את חיילי צהל, מי שמסתיר את המשפט של תמימי חייב להשיב לשאלה, מה אתה מסתיר? באותה דקה, עצמאות בגולה פתח תקווה. רגע, עוד שנייה, פסח, אני חושבת על יום העצמאות. חוץ מהסלט, שהוא הברקה של ממש, זו סתם עסקית סבירה. זה כותרת באתר הארץ, איזה מסעדה, מה קורה? חוק יאיר נתניהו, באותה דקה, המקליט יסולק משירות המדינה. רגע, פרשת נתניהו, מי שהקליט, ופצוע קשה בתאונת דרכים בין רכב פרטי למסעית, סמוך למושב גאליה. איפה זה? זה ליד רחובות. אני מכירה משם מה קרה. כל האינפורמציה הזאת תוקפת אותך בחמש דקות בסך הכל, והיא לא עושה לך סדר. זה נראה כמו רצף של אירועים. אין ביניהם קשר, להפך. כל אחד מושך לך את התודעה לכיוון אחר, נכון? התודעה שלי אפה. בסך הכל רציתי רגע להתעדכן תוך כדי. אפה לעשרה כיוונים שונים, נשארתי עם המון שאלות פתוחות, שאני כבר לעולם לא יודע את התשובה, מהקרנף, דרך ו... ליל הסדר זה אומר, לכל הנקודות האלה, תחשבו כמה התקיפו אתכם נקודות כאלה, מפסח שעבר עד הפסח הזה. סדר בתוך הבלגן. כל הנקודות האלה, אם אתה מחבר, כן, כמו בציורים כאלה של ילדים שמחברים, עושות איזה ציור. כל האירועים, אירועים, 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 אם תחבר אותם, יש איזה תהליך, יש כיוון לעולם הזה. תמקם את עצמך על רצף הזמן, יש עבר והווה ועתיד, ליל הסדר זה הלילה השנתי שבו אנחנו עושים סדר בתודעה שלנו ויוצאים לחירות. שזאת מילה שבה אנחנו בעיקר נעסוק היום. נשאל את עצמנו, מה זה בן חורין? אמרתי, בשבוע הבא אנחנו ברזולוציות יותר נמוכות, ממש עוברים על ההגדה עצמה, על הרגעים שלא כדאי לפספס בלילה הזה. אבל הערב אנחנו בכותרת. מה זה אומר זמן חירותנו? אומרים בסידור, בפס, זמן חירותנו. אומרים שזה לא רק החירות שלנו, זה גם החירות של הקדוש ברוך הוא. זה חירות שלו, החירות שלנו. מה זה? מה זה להיות בן חורין? מה זה לצאת מעבדות לחירות? על מה אנחנו מדברים? ואנחנו נראה שלוש זוויות הערב, שבאמת גדולי האומה שלנו, לאורך הדורות, שנותנים לנו עזרה איך לצאת מעבדות לחירות. והכיוון הראשון, כיוון הראשון אומר שבן חורין זה מי שיוצא מעצמו אל עבר האחר, נותן לאחר. כיוון שאני אומרת לתת לאחר, אז הנה אני אעזור לכל אלה ששם, אחלה מקומות ביציע, אפשר גם פה בסוף האולם, ויש אחלה מקומות ביציע, כבר נתנו עצה טובה לאחרים. החלק שנקרא מגיד, שהוא בעצם הפותח ככה את ליל הסדר בהכרזה, מגיד מלשון הגדה, על זה נאמר, והגדת לבנך, נכון? זה מצוות עשה לדבר על הנושא הזה. צריך לקרוא לבנים או לנכדים או לכל מי שאיתי, ואם אתה לבד, אתה אומר את זה לעצמך, אתה מגיד, מספר את יציאת מצרים, וגם אם אתה חכם, גאון, חריף, כולנו נבונים, כולנו, עדיין מצווה לשבת ולהגיד. אז מה, איך מתחיל המגיד הזה? הדבר הכי דרמטי, הרגע היקר הזה והקדוש, הוא מתחיל האירוע האדיר הזה בהכרזה שאנחנו כאן בשביל מי שאין לו. ככה אנחנו מתחילים. הלחמה ענייה דאכלו אבהתנה בארעא דמצרים, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח, זה לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים, כל מי שרעב יבוא ויוכל, כל מי שצריך יבוא ויפסח, יפסח מלשון קורבן פסח, יושב איתנו לפסח. אנחנו פותחים את כל האירוע באמת היסטורי הזה והמכונן הזה, באמירה שלמדנו ממצרים מה לא. הרי הכי טבעי, נכון, הכי אנושי, לצאת ממצרים, לנקום, לקחת מצרים בתור עבדים, לצבור רכוש. עכשיו אנחנו רוצים לשעבד, עכשיו אנחנו חזקים, ניצחנו, בואו נהפוך לרשעים, לנוגסים כמו המצרים האלה. אבל מה שמדהים ביציאת מצרים זה שהיא שוברת את השרשרת הזאת, שכל עם שיוצא משעבוד כבר מחפש את מי לשעבד. היא צורבת בנו תנועה הפוכה לגמרי, לא לקחת אלא להפך לתת, כלומר לא איזה אגרוף כמוץ, אגרוף פתוח כלפי העולם, כלומר דווקא מה שעבר עלינו גורם לנו להתנהג אחרת ולכונן תרבות אחרת לגמרי בעולם, תרבות של חסד, של קהילתיות, כל מה שמאפיין את העם שלנו אלפי שנים, בישנים, רחמנים, גומלי חסדים, זה מתחיל מזה, וככה ליל הסדר נפתח, מי שאין לו, נותנים לו. הרב סולובייצ'יק אומר שזה ממש בחן את עצמך. אתה רוצה לדעת אם אתה בן חורין? זה השאלה שלנו הערב. אתה רוצה לדעת אם אתה בן חורין? תשים לב אם אתה במרכז או אחר במרכז. כלומר, היחס לזולת בוחן את בעצם מידת החירות שלך. כשם שאתה מסור לזולת, כך יצאת מעבדות לחירות. ובלשונו של הרב סולובייצ'יק, עיקרה של החירות היא השותפות עם האחר. העבד חושב רק על עצמו, אבל אדם בן חורין חושב על האחרים ומשתתף עמם. ליל הסדר מסמל את לידתו של עם ישראל, את לידתה של קהילת החסד הזאת. יצאת מעצמך? אתה לא עבד, אתה לא משועבד ליצרים הכי אגואיסטים שלך. הפסקת לעסוק כל הזמן בעצמך. וממש השבוע, שני קטעים נפלאים בהקשר הזה התגלגלו, נפלו לידיי, בלי שחיפשתי. הקטע הראשון מופיע באגדה. יש פורום שנקרא הפורום למנהיגות, והוא הוציא אגדה של פסח. זה נורא יפה, איך כל ארגון וענף ותנועה מוציא לעצמו אגדות. ואצל רבנים ודרשנים זה בכלל מקסים. כל אחד מוציא אגדה ככה בסגנונו ולפי הז'אנר שלו. זה אולי בגלל שזה באמת הלילה הכי... זה האני מאמין שלך. האגדה לפסח שאתה מוציא, זה מי אתה. זה התעודת זהות, זה ה-DNA. אז אנחנו מרובים באגדות. והפורום למנהיגות ביקש מכל מיני דמויות לבחור איזה קטע, לכתוב עליו, וכתב שם דורון אלמוג, אלוף במילואים, מה אם בנך הוא זה שאינו יודע לשאול, כמו ערן בננו, שנולד עם פיגור קשה, ומעולם לא דיבר ולו מילה אחת בכל 23 שנותיו. תשובת ההגדה היא, את פתח לו. לא כתוב, את התבייש בו. את בודד אותו, בטח לא את הרחק אותו, נהפוך הוא. הוא יושב איתנו בליל הסדר, הוא חלק מאיתנו. עלינו האחריות לשלב בעולמנו גם את החלש והפגוע ביותר, ולפתוח לו פתח של תקווה. הוא תלוי לגמרי בחסדנו, חסר עצמאות, אבל כיוון שהיינו עבד בארץ מצרים, החלש הוא מהיום עמוד הענן המצפוני שלנו, שמעניק לנו פרופורציות. דווקא הנוכחות שלו תביא אותנו למדרגה גבוהה יותר, ככל שנעשה יותר עבורו, כך נהיה פחות עבדים. דורון אלמוג הקים בשביל הבן שלו איראן, אבל בשביל עוד הרבה ילדים נוספים, פרויקט שלם, עלי נגב, וזכה על זה גם בפרס ישראל. ובהקשר הזה, אני חושבת שהוא ממש נגע בנקודה של לצאת מעצמך עבור האחר. אבל זה מאוד גרנדיוזי. לא כל אחד פה הולך להקים עלי נגב ולקבל פרס ישראל על מפעלותיו למען המוגבלים. ולפעמים קל להשאיר את זה טוב, בן חורין הוא מתמסר לחברה, ברמה הכי פרקטית, ברמה הכי יומיומית, פה נפל עליי הטקסט השני, והוא ממש נפל עליי ליטרלי, מילולית, אז הגעתי לאזור מאוד קשה בסדר ובניקיונות לקראת פסח, מי ש גם יש לו את התחום הזה בבית יודע, זה לא המגירות, זה לא השולחנות, לא הספות, לא החלונות, לא התיק של הלפטופ, תדעו לך, זה מצבור לפירורים, זה מדהים לשאוב מבפנים את התיק של הלפטופ. למרות שבכל המקומות האלה אפשר למצוא צרות, כאילו מחברות ומה לא מצאנו, בגדים, גופיות, טושים שמחכים לפקק שלהם, גרביים שמחכים לבן זוג, זה, יכולתי פה להקריא שבו מכתב הרווקה של הגרביים שמוצאים אחד את השני אחרי ש... באמת, דברים מאוד מרגשים, אבל כל זה קטן לעומת הילקוטים של הילדים. מי שמכיר את התופעה הזאת מבין. מלא וגדוש במוצגים טקטונים, ארכיאולוגיים, סנדוויצ'ים שלא נאכלו, וממתקים לטיולים שלא לא ברור. ובתוך כל הדבר הזה, לא נסגיר שמות, אבל הילד בכיתה ב', באמת, מאחורי סנדוויץ', לדעתי סנדוויץ' מהאחד בספטמבר, אז מאחוריו מצאתי, באמת נפל עליי מתוך התיק, הדבר החמוד הזה, שלא הכרתי, זאת חוברת, אפילו צילמתי כדי שתראו מה אני מחזיקה ביד, קוראים לזה ככה, הווה מתלמידיו של אהרון, פנקס אישי לתלמיד, השואף לילך בדרכיו של מרן רבנו ראש הישיבה, אגראיל שטיינמן זצוקל. זה היה נורא מרגש להגיד לכם שהבן שלי עשה את זה ומילא את זה ו... לא, החוברת הזאת ריקה. אני לא יודעת מי נתן לו, אבל זה נורא חמוד. יש ילדים שמילאו את זה בישראל ואני רוצה לספר לכם עליהם ובעיקר על המבצע הזה ועל יציאה אמיתית מעבדות לחירות בגיל כל כך צעיר. הדוגמאות פה הן מאוד יומיומיות. מי שרואה אפשר לזכות אגב במצלמה דיגיטלית, אופניים, מחזיק לנר הבדלה, כרטיס נסיעה למירון לאב ובן. בקיצור, לא בשביל הפרסים כל כך עושים את זה, אבל בפנים יש פה פנייה לתלמיד החביב. איך גם אתה יכול לצמוח ולגדול? מדי שבוע ביום ראשון תתקשר לטלמסר ותציין מה עשית בטבלה שמצוינת. והטבלה הולכת ככה, משנה שלמדת, אתה צריך לכתוב מהי, כל יום יש מיום א' עד יום שבת, ולצד המשנה שאתה לומד, פרט בקצרה מעשה התגברות שלך בתחום בין אדם לחברו. יש רעיונות, נותנים פה לילדים רעיונות. אחד, לבלום את הפה כשחבר או בן משפחה אמר לך משפט מרגיז או מעליב. שתיים, להתחזק בכיבוד הורים. שלוש, להגיד מחמאה אמיתית לאח או לחבר. ארבע, לחשוב על שלושה דברים טובים שיש במישהו שהכעיס אותי. חמש, להשתדל לא להבליט את המעלות שבי ליד מישהו שיותר חלש. שש, להתפלל להצלחתו של חבר או אח שקשה לו. וכולי וכולי, יש פה עוד ועוד דוגמאות, אבל ממליצים לילדים להכניס גם דוגמאות מקוריות משלהם יצירתיות, העיקר להתגבר על עצמך בתחום של בין אדם לחברו, ובכל שבוע ושבוע, מי שרוצה את הפנקס הזה, יש עוד שבועיים ריקים, זה עד ליל הסדר זה רץ, ויש ציטוטים של הרב שטיינמן בכל עמוד, שמסביר איך להתגבר על יצר המריבות והוויכוחים והמחלוקת, ולהגדיל בתוכך את הסבלנות, על זה העולם כולו עומד. ובאמת הדוגמאות האלה הן נורא אנושיות, זה אפילו לא להתנדב במוסד אחר, תתנדב בתוך הבית קודם, לא להיות נחמדה לזקנים ברחוב, תהיה נחמד לסבתא. וזה מאוד מרגש לחשוב שיש ילדים שיוצאים ככה מעבדות לחירות. אתם בטח מכירים את מבחן המרשמלו, זה אחד הניסויים החברתיים הכי מפורסמים, שאומר לשלוט ילדים בגן שהצליחו בגיל צעיר לשלוט בעצמם במבחן המרשמלו, כלומר להתאפק מול מרשמלו שהציעו להם מיידית ולדחות סיפוקים, הילדים האלה בכל המדדים היו מבוגרים יותר טובים, יותר איכותיים, יותר תורמים, יותר סבלניים, פחות מכורים לסמים, אלכוהול, הימורים, ממש מה שמנבא את כל הרווחה הפרטית ושל כל המין האנושי, זה הסבלנות הזאת מגיל צעיר, מבחן המרשמלו זה בעצם מבחן ההתגברות בין אדם לחברו, או אפשר לקרוא לזה מבחן המרשמלו של הרב שטיינמן, אבל הוא לא אכל מעולם לדעתי מרשמלו. והיופי, אני חושבת, זה קצת מתקן הרבה ממה שדיברו אחרי פטירתו, והתקשורת באמת גם לא דתית, וכוודאי התקשורת הדתית והחרדית המון המון כתבה עליו, ובצדק, אבל שמתי לב השבוע, הלכתי קצת לאתרים להסתכל קצת אחורה. כל מה שדיברו זה היה על התחום של הצניעות האישית, בתחום, אפשר כמעט להגיד סגפנות, הנה, מכירים את התמונה הזאת, היא רצה חזק בכל העולם, ככה המטבח נראה בבית של הרב שטיינמן, וזה היה חדר המגורים, לימוד, שינה, הכל ביחד, וזה הכיסא שלו גם, ראיתי את זה אפילו גם באתרים בחול, כיסא שהוא ביקש, זה כיסא שהוא קיבל מהסוכנות עוד שהוא עלה לארץ, לפני עשרות שנים, והוא הגביע אותו קצת, כדי שהוא ילמד, הוא לא יתנמנם, הוא לא ירדם, שהרגליים לא יגיעו לרצפה. אלה דברים מופלאים, אבל, ודיברתי ממש עם תלמיד מובהק שלו על הנקודה הזאת, לא זו, הוא לא דרש את זה מאיתנו, זה לא המורשת שהוא אמר לכל הדור, תיקחו כיסאות ותגביעו אותם כדי לא להירדם. כל מה שהוא דיבר עליו כמעט, היה התחום הזה של מידות, סבלנות ושלום וכו'. אז נראה לי שזה תיקון מקסים, החוברת המהממת הזאת, היחס לזולת. ונזכיר שדרך זה, איך התחלנו את ההגדה? אנחנו בפסח. איך התחלנו את כל זה? אנחנו קוראים למי שאין לו, מתייחסים למי שחסר לו, וזה מוביל אותנו ואת העולם כולו, לאותה גאולה שאנחנו מייחלים לה. השנה פה לשנה הבאה בארץ ישראל, השנה עבדים לשנה הבאה בני חורין. ודאי, אם נראה תמיד את מי שאין לו, אז באמת נהיה בני חורין אמיתיים. זה כיוון ראשון שהרבה פרשנים הולכים בו. בן חורין התגבר על האגואיזם שלו. אבל יש עוד כיוון, ואולי כאן באמת צריך להתחיל אפילו קודם. הרי מיד אמרתי לכם, טוב, איך מתחיל המגיד, וראינו איך מתחיל המגיד. מי בכלל אמר שצריך להתחיל במגיד? אם עם יוצא לחירות, אולי הוא חוגג את זה בזיקוקים, אולי הוא חוגג את זה בריקודים, אולי הוא חוגג את זה you name it, בספירה לאחור בטיימס סקוואר, בהמנון, במצעדים, יש כל מיני דרכים, במנגלים, יש כל מיני דרכים, בתפילה חגיגית של כולם בכותל, כל מיני דרכים לחגוג יציאה מעבדות לחירות, ואנחנו התעלמנו מהמילה מגיד. אנחנו חוגגים בהגדה, בדיבור. אנחנו יוצאים לחירות דרך הדיבור. לפי הזווית הזאת שנבקש להציג, הזווית השנייה, חירות זה לשלוט בדיבור שלך. דבר מאוד מאוד קשה. פסח, אני חשבתי שזה סוג של משחק מילים. עוד מעט נראה שזה ממש מופיע במקורות. פסח מכונה פסח, מלשון שיחה, פה מדבר. המבחן האמיתי לחירותך הפנימית זה המילים שאתה מוציא החוצה. זאת יציאה מעבדות לחירות, ולכן בערב המרכזי הזה אנחנו לא הולכים על כל האופציות האחרות של החגיגות, ואנחנו מדברים. זה ערב שבו אתה חייב לדבר. כל ליל הסדר הוא ערב אימון, ערב קואוצ'ינג סביב הדיבור. אגב, תיקון הדיבור זה לא להתנזר מהדיבור, לא להפסיק לדבר לגמרי, הפוך. מה אומרים בערב הזה? לדבר כמה שיותר, אף על דיבורים מסוג טוב, דיבורים של תודה ואופטימיות ואמונה ואהבה וכולי. ומסבירים לנו חז"ל, ובהרבה מקורות, יש דבר שנקרא דיבור בגלות, ויש דבר שנקרא דיבור של גאולה. הדיבור, כשהיינו במצרים, הדיבור היה בגלות. קודם כל משה, ערל שפתיים, כבד פה, כבד לשון, כן, מגמגם. הדיבור של משה בוודאי היה בגלות והתרפא. אחרי יציאת מצרים, במעמד הר סיני, אנחנו נגיע עוד בעזרת השם לספר דברים, התחיל לדבר באופן מדהים, שוטף. דיבור בגלות, דיבור בגאולה. עם ישראל, כן, ותעל שבעתם, הם ידעו רק, הייתה שם שבעה וצעקה ונעקה. הדיבור לא היה דיבור גלוי, כן, הם רק צעקו, אבל לא דיבור ברור. ולאט לאט הדיבור משתחרר. ככל שהעם משתחרר, גם הדיבור משתחרר. שירת הים, פתאום הם שרים, אומרים נעשה ונשמע. גם הדיבור עם אלוקים הוא הרבה יותר פתוח וחופשי, יש להם איזה קשר. כלומר, הדיבור של האדם, והוא מכונה בהרבה מאוד ספרים, מדבר. יש חי וצומח ודומם, ואנחנו נקראים מדבר. זאת היכולת המיוחדת שלנו. אם אתה עבד, אין לך יכולת באמת לשוחח, לבטא את הפנימיות שלך, להיות בקשר אנושי, לתקשר, להתפלל. וברגע שאתה יוצא ממצרים, דיבור של קרבה ופתיחות ואמונה, תקשורת שהיא לא רק לצרכים מצומצמים, במצרים זה התקשורת כזאת טכנית, כן? וכשאתה יוצא משם, הדיבור שלך נפתח. אני סיפרתי בו כמה פעמים, אני לא מצליחה להיפטר מזה, כשאנחנו מאוד במוקדי מטרה, אצלי זה בדרך כלל שאני מחפשת בייביסיטר, אז זה מאוד מאוד, כן? זה המטרה, זה הנושא. אז אתה לא רואה בעיניים מה שנקרא, אתה ממוקד מטרה, אתה לא שם לב לדיבור שיוצא לך מהפה. נתתי פה את הדוגמאות, אני לא מתבהשת להגיד לכם שזה חוזר ונשנה, כדי שנשים לב כולנו לנקודה הזאת, וזה סופר דיבור בגלות, דיבור לא חברתי, לא חברותי. אם אני צריכה בייביסיטר, אני מתקשרת למישהי, אומרת לי, אני לא יכולה בר מצווה לאחי. אחותך כן יכולה? כאילו, בר מצווה לאחי. אני לא אגיד לה, מזל טוב, וזה יופי וזה. אני יכולה להתקשר, את בנויה ערב, לא, אני צריכה ללכת להלוויה. אחותך יכולה? לא, זה הלוויה של הסבתא, כאילו, תהי קצת. זה מאוד, הדיבור הרגיש, הפגום, או הדיבור המתוקן. ושימו לב שרבי נחמן מברסלב, ובגלל שזה רבי נחמן, אז אל תיבהלו, אצלו הרבה דברים הם נורא יצירתיים, זה כמעט נראה כמו איזה מדע בדיוני. רבי נחמן מברסלב מדבר בדיוק על הנקודה הזו, לשחרר את הדיבור שלנו, שיהיה אמיתי ומדויק. לפעמים מונח הדיבור, אומר רבי נחמן, הוא מוכן לצאת, ואינו יוצא דרך הפה, כי אם דרך העורף. וממש אפשר לשמוע כמה פעמים שהדיבור אינו יוצא דרך הפה, רק דרך העורף. ופרעו הוא אותיות העורף שעומד אחורי הקדושה. קודם כל, צריך, זה רבי נחמן, זה עמוק, וצריך, לא בטוחה שאני לגמרי מבינה. אבל יש דיבור שבאמת הוא לא, הוא לא, הוא לא חופשי, הוא לא אמיתי, הוא מקולקל, הוא פרעו כזה. אפשר אולי, הרי רבי נחמן אמר שהוא כותב לדור שלנו, נכון? כשהתנגדו לו בדורו, אז הוא אמר, אני כותב לדור שהוא יהיה כזה ציני וספקן ומבולבל, נעים מאוד. אני לא כותב אליכם הכפריים באוקראינה, אני כותב לדור שעוד יגיע ויצטרך את זה. אולי באמת הוא התכוון לזה שהדיבור היום, הרבה מאוד פעמים אתה לא מסתכל בפה של מי שמדבר, אתה לא מסתכל בעיניים. הרבה פעמים אתה מדבר בבן אדם בעורף, במצח, בצד, אתה מדבר אליו הצידה, אתה לא מסתכל פנים אל פנים. יכול להיות שאפשר לדבר על, שאפשר לדבר על זה. בהקשר של שיחה אמיתית, של דיבור חופשי, של דיבור, של לשלוט במה אתה אומר ואיך אתה מדבר, הקראנו פה לפני, אחרי יום כיפור, טקסט של העיתונאי דרור גלוברמן, שממש כתב בחנות איך הוא מתקשה לנהל שיחה עם בני המשפחה שלו. הם נוהגים כל יום כיפור להגיע לבית של ההורים, כל המשפחה שם ביחד, והוא גילה לאורך היום, לא בדקתי כמה פעמים הוא הלך לבית כנסת לאורך היום, אבל הוא גילה כנראה יותר בבית, אני לא יודעת, והוא גילה שקשה לו מאוד לנהל שיח משפחתי כמו פעם בילדותם. אין לו סבלנות, הוא אומר, אין לי כוח לשיחות האלה, גיליתי על עצמי, זה היה טקסט מאוד ככה, מאוד נוקב, ואני חושבת שאנחנו צריכים לחשוב מחדש אם דיבור בין איש לרעהו זה עדיין דימוי כמו שזה היה פעם. פעם זה היה ברור שאדם ורעהו משוחחים, אז הם באמת באמת משוחחים. אם נלך לספר מסילת ישרים, ספר המוסר המפורסם, כשהוא מדבר על התפילה ואומר לנו להבין שבתפילה השם מקשיב לכל מילה, ממש כמו שאדם מדבר עם חבר, כן? הוא אומר את זה בלשונו, כדי להמשיל לנו, אומר, והוא יתברך שמו, מאזין לו, הוא מקשיב לדבריו, כאשר ידבר איש אל רעהו, ורעהו מקשיב ושומע אליו. זה דימוי, בוא נחשוב היום, האם אדם מדבר מול אדם בשיחת חברים, כן? בטלפון ודאי עושים דברים תוך כדי, אבל גם פנים מול פנים. לא בטוח שהדיבור שלנו אחד אל השני, הוא עדיין יכול להיות הנמשל למשל, וזה רק הופך את זה ליותר ויותר קשה להאמין בכוח של המילה. ליל הסדר, אומרים לנו שורה של פרשנים, זה עליי לתקן את הדיבור. דיבור חיובי, דיבור אופטימי, דיבור טוב, דיבור של אמונה, דיבור כמו שאמרנו קודם, שעושה סדר, וזה לכל השנה שמתחילה. אמרתי קודם שאנחנו בעשרת ימי תשובה, אנחנו גם בראש השנה. מישהו אמר לי, בניסן שנה טובה. וואלה, זה גם, זה חודש ראשון, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. תשרי הוא החודש הראשון, אבל במקור, אנחנו עכשיו בחודש הראשון. כל השנה, שנת הדיבור, מתחילה עכשיו, ולאורך הערב הזה אומרים לנו, תצרבו את זה, זה כמו איזה מנת יתר שאתם לוקחים של דיבור, לכל השנה כולה. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אומרים, אתה נהיה משובח, אתה משתבח. ככל שאנחנו ממילה למילה, אנחנו הולכים ומשתבחים, אנחנו גואלים את הדיבור. וזה בכל מיני סיטואציות. יש שירים, יש עברית, יש ארמית, יש כל מיני, הבן שואל והאבא עונה, ויש את הלחם עוני. מה זה לחם עוני? לחם שעונים עליו דברים הרבה, צריך לדבר עליו. ואיך רבן גמליאל אומר שמי שכל שלא אמר שלושה דברים לא יצא ידי חובתו, צריך להכריז פסח, מצה ומרור, להגיד מה אתה רוצה, מה האידיאל, מה התכלית שלנו. ורב צדוק הכהן מלובלין כותב בספרו פרי צדיק, ככה סוגר לנו את המהלך הזה. אמרתי לכם שזאת תחילת השנה של הדיבור, ראש השנה לדיבור, והוא אומר לנו כך, דבר מדהים, זאת נקודת הטענה לדיבור שלנו. כידוע בספרים שפסח, רמז פסח, כי מקודם היה הדיבור בגלות כידוע, שעל כן אמר משה רבנו עליו השלום, לא איש דברים אנוכי, שם במצרים זה לא היה המקום, פה זה המקום לדבר. וכל מי שזוכה להשיג האור של יציאת מצרים, שהוא יציאת הדיבור מגלות שמתעורר בכל שנה באותו זמן כידוע מקדושת הזמנים, יוכל להרבות דיבורים כרצונו. נחזור על זה, כי בעצם האור של יציאת מצרים ודאי מתעורר שוב, כל שנה מחדש יש איזה אור של חירות. אבל איזה חירות? מה חירות? הכוח של הדיבור. אם אתה מבין שעכשיו יציאת הדיבור מגלות מתרחשת, תתחבר לזה, כל השנה תוכל להרבות דיבורים כרצונו. אתה תוכל לשלוט יותר טוב בדיבור שלך הלאה, לכל השנה. ומה שמדהים זה שהשבוע, שמתם לב שיש את צריך לתת פרס ישראל השנה לוועדה שבחרה את הזוכים בפרס ישראל, נכון? איזה כיף ככה. אתה חי את החיים ושומע על עוד איזה תיק ביבי ועוד איזה מדינה ועוד איזה זה, והשבוע לא פשוט, גם בליל שבת נרצחו שני חיילים וגם ביום ראשון נרצח יהודי פה בירושלים, ואתה שומע באמת, אם זה הדברים הרציניים שאויבינו עושים, אם זה השטויות שאנחנו עושים לנו, ופתאום באמצע היום פתאום בום, דוד לוי מקבל פרס ישראל, יו, מה נשמע? ונזכרתי ביסודי ובכל הבדיחות דוד לוי, יש בזה תיקון מאוד עמוק על כל הבדיחות דוד לוי שסיפרנו בילדותנו. פתאום, בום, מרים פרץ מקבלת פרס ישראל. לא, יהודה הראל, מהגולה, כל מיני שמות של אנשים מכל מיני תחומים מאוד מגוונים שזוכים השנה בפרס ישראל. וחבל שזה לא יכול להמשיך לנצח, כי גמרו, כי כל יום ככה להזכיר לנו בצהריים, בום, איזה בן אדם שקיים, וביום יום אנחנו קצת שוכחים ממנו ומפועלו ומורשתו. אז בהקשר הזה של חירות הדיבור, ראיתי אצל שני זוכים מופלאים, טקסטים מאוד מאוד חזקים על היכולת לדבר. הראשון, כמובן, זה נתן שרנסקי, אסיר ציון, שבאמת אפשר ללמוד ממנו המון על חירות. הוא מספר כך, אהבתי לספר לחוקרים שלי בדיחות על ברז'נייב, זה היה לאוניד ברז'נייב, זה היה מנהיג סובייטי בכיר. היו עליו בדיחות מצחיקות מאוד. אני מכירה בדיחות דוד לוי מילדותי, לא, בדיחות מצחיקות מאוד. אני צחקתי עליו, והחוקרים כמעט התפוצצו מצחוק. אבל הם היו חייבים להביע זעם, והם צעקו עליי שרק על זה אפשר להוציא אותי להורג. ואז אמרתי להם, אתם רואים? אתם רוצים לצחוק ולא יכולים. אני צוחק בפה מלא, אז אתם בבית סוהר באמת ולא אני. הם היו אסירים אמיתיים, אני הייתי חופשי. היכולת לדבר באופן חופשי היא גאולה. במשטרים, לא עלינו, כמעט כל המשטרים שסובבים אותנו, כן? לבנון, סוריה, ירדן, מצרים, בים התיכון אפשר לדבר חופשי, בכמעט כל המשטרים שסובבים אותנו, אין חירות, אתה לא יכול להביע את עצמך באופן חופשי מהמשטר. זאת נקודה, שוב, מדי הירואית, כן? שרנסקי, כמו שאמרתי קודם, לא נהיה אסירי ציון בעזרת השם. איך מורידים את זה לחיים הפרטיים? אז יצא לי השבוע ממש למצוא את הריאיון הראשון שעשיתי עם מרים פרץ היקרה. פגשתי אותה ברמת השרון לפני כבר איזה 7 שנים לדעתי, ערב של קהילת ראשית ברמת השרון, ולא הכרתי אותה קודם, ועשו ערב שבו אני מראיינת אותה. היא באמת כבשה אותי, ורשמתי לעצמי אז את והכותרת לקטע הזה, באיזה עיתון, רצו לפרסם את זה, אז רצו לתת לזה את הכותרת בדמייך חיי. אמרתי, זה קצת, באמת, אני לא רוצה להגיד קלישה על פסוק, אבל מה בדמייך חיי? חשבנו שוב, ונתנו לזה את הכותרת הבאה, בדמייך דברי וחיי. אני אסביר לכם למה ואיך זה קשור לגאולה על ידי דיבור. אז מרים פרץ מספרת ככה, אני עליתי לארץ בגיל 10, במרוקו לא הלכתי לשום בית ספר, כאן במעברה עברתי מסלול שכל החיים היה יכול לגרום לי להתמרמר על כיפוח. אבל את הטרגדיה של הקליטה, אני הופכת בהרצאות שלי לקומדיה. אבא שלי, הייתם צריכים לראות, היה מגיע בג'לביה לאספות הורים, לא מבין מילה. אמרו לו ששמים אותי בכיתה מקצועית. הוא אמר, זה טוב, יוצאים ממקצוע, זה לא כמו מגמה עיונית, שם לא יוצאים עם כלום. אני החלטתי כבר אז להגיד תודה על מה שנותנים, ולא להסתכל על הקשיים והפערים. אחרי הנישואים, עברתי עם בעלי אליעזר ליישוב אופירה בחבל ימית, שם נולדו אוריאל ואלירז. היינו המשפחה הדתית היחידה. בעלי עוד ניסה לצרף למניין אפילו את נתן זהבי, שהיה מסתובב בבגד ים על החוף. כשפינו אותנו מימית היה קשה, אבל שוב החלטתי, לא מסתכלים על הקושי. המסר לא יכול להיות שבר וכישלון. את המנגנון הזה הפעלתי אחרי נפילת אוריאל, וביתר שאת אחרי נפילת אלירז. בחירה בחיים בכל הכוח. בספר איוב נאמר, וזה התמצית פה של הנקודה, אדברה וירווח לי. פסוק שמאוד, זה חלק מפסוק, אבל זה ביטוי מאוד חזק מספר איוב. אדברה וירווח לי. מול בשורות האיוב אני החלטתי שאני אדבר ואדבר ואדבר כדי שירווח לי. בעלי זיכרונו לברכה לא דיבר. את הכל הוא שמר בפנים, התאפק, הדחיק. אחרי שאוריאל נפל הוא הקיף את עצמו בתמונות. בלילות הייתי שומעת אותו, בוכה, נאנח, ואחרי כמה שנים הוא חלה ונפטר. אני הכי להפך, לא מפסיקה לדבר ולספר את סיפורי. לא סתם אומרים והגדת לבנך. זה נותן כוח ומשמעות, לא רק לבן, אלא גם לאבא או לאימא שמספרים. זה נכון, לא רק עם אנשים שמתמודדים כמו מרים פרץ, כל התמודדות בחיים, אדברה וירווח לי, להוציא את הדיבור, כן, מגלות לגאולה, להוציא את הדברים החוצה. ואם נשווה שוב, נדבר רגע על פס הקול התקשורתי, הטקסט הזה של מרים פרץ, יש יצירה חדשה, סדרה, סרט, סלח פה זה ארץ ישראל, מאוד מדוברת, לא יצא לי לראות, לא יצא לי לראות עדיין, לא יודע, תלוי בזמן הפנוי, אבל אני שומעת את השיח סביבה, וזה שיח מאוד מסוים, ומרים פרץ זה קול אחר, זה מרים פה זה ארץ ישראל, יש לה קול אחר על אותם שנים, על אותם מקום, אותו כיפוח, אפשר להגיד, לא במרכאות, אבל זה דרך התמודדות אחרת שאולי גם זוכה פחות למיקרופונים. אז גאולת הדיבור, החירות של הדיבור, לדייק ולדבר באופן, אני בוחר איך אני מגיב לסיטואציה, חברים, משפחה, דיבור ציני, דיבור מקטין, דיבור מעצים, כל זה בעצם מעיד אם אתה באמת בן חורין או לא בן חורין, וגם זאת גישה שמאוד מיוסדת ככה במקורותינו. אבל זה, הבטחנו שלוש תשובות לקושייה הזאת, מה זה בן חורין, והתשובה השלישית אומרת לנו, רגע, 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 אתם רצתם מדי מהר קדימה. בהתחלה בדקתם מה אתם אומרים. נכון, הלך מעניין, הכל דכפין, חסד ועזרה לזולת. אחר כך דיברנו על זה שאנחנו מדברים, על מגיד וכמה גאולת הדיבור. אבל רגע, אנחנו קודם כל מדברים על אכילה, ובעיקר בערב הזה, לא יודעת מה אנחנו יותר מדברים או אוכלים, אבל הדבר הראשון שאנחנו מציגים זה מזון, זה אוכל. אנחנו מנופפים ומראים ומכריזים מול כל העולם שהגאולה עוברת דרך האוכל. הלחמה עניה, רגע, לפני כל הדיבורים והפילוסופיות של היהודים, האוכל הוא החירות שלנו. וזה עדות חיה. אין לנו מונומנטים. אנחנו עם חסר מבצרים וטירות, שער טיטוס והמוזולאום ההוא והקולוסאום הזה. ברוך השם, אנחנו לא כאלה. אז מה יש לנו? מצה. זה המוזיאון הכי גדול שלנו. ואנחנו חוגגים את חירותנו באכילה, ובואו נודה, באכילה די מוזרה. אנחנו תואמים דברים קטנים מהאוכל. אחר כך יש ממש מצוות מפורשות, לאכול מצה, לאכול מרור, באפר כמובן קורבן הפסח, לשתות 4 כוסות של, זה יחס לאוכל, זה גם יחס ליין, לשתייה. ואנחנו מכסים את המצות. ואז אנחנו איזה משמעויות יש לזה, לחסות, לגלות, למזוג כוס שנייה אבל לא לשתות, למזוג את הכוס השלישית, להרים אותה, להחזיק אותה, להטיף מתוכה, להשאיר כוס לאליהו. מה הולך פה? אי אפשר להתעלם מההיבט התזונתי בחג הזה, חג חירותנו. ויש ספר מאוד מיוחד שכתב הרב רן שריד, והוא נקרא המצה סוד התזונה היהודי. אל תשאלו עוד איפה משיגים, תמיד אני ממליצה פה על ספרים כמעט בלתי אפשריים להשגה, אני מצטערת, אבל אני חושבת שבחנויות של דברי שיר, של רשת דברי שיר, יש את החוברת הזאת, חוברת ירוקה קטנה, המצה סוד התזונה היהודי. ורן שריד אומר, תסתכלו, באמת, מהצד זה נראה משהו די, צריך הסבר. יש פה ציווי אקטיבי לאכול דבר מסוים, זה חובה, לאכול את הדבר הזה. יש פה ציווי פסיבי, לא לאכול משהו אחר, חמץ, וגם לא לראות אותו, לסלק אותו בכלל מהעין ומהתודעה. והציווי הזה של פסח מגיע, שוב, זה ליל הסדר, זה עושה לנו סדר בתוך כל הבלגן. מה הבלגן שסביבנו? תרבות האוכל. בואו נסתכל על העולם שמסביב, נכון? תוכניות בישול, ריאליטי בישול. אני עובדת בחדשות, נראה לי זו תוכנית האחרונה שהיא לא תוכנית בישול במדינה הזאת. הכל זה מבשלים או שמתחרים או שזה מזה, הכל זה, וזה התוכניות שמקדימות ושאחר כך ומנגבים את הדמעות מהבצל ומהסיפור חיים הטרגי של המתמודד ופרסומות וכל תעשיית המזון וכמובן כל השפע והפנאי ולצלם כל מה שהכנת ואכלת, תרבות של אוכל, נכון? תרבות של אוכל ויש בה המון 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 פייק. אני עבדתי זמן מאוד קצר במשרד פרסום, ממש כמה חודשים במשרד פרסום, אבל אחד הטריקים, אני זוכרת שלמדתי שם, חיפשתי היום תמונה כדי להראות לכם, אז מצאתי אותה, נכון? איך זה נראה? מהמם, נכון? קורנפלקס כזה עם מה זה שקדים פרוסים וטוטים וזה. אוקיי, מישהו פעם מזג חלב ואז ככה זה נראה המנה בבית? התות אמור לשקוע, הקורנפלקס תוך שנייה נהיה מזעזע רך, ואז תוך דקה קשה שאתה לא יכול לשטוף את הכלי. השקדים בטח לא מונחים ככה. אוקיי, הדבר הזה הוא לא חלב. בואו אני אגלה לכם מתעשיית, סוד מתעשיית הפרסום, זה בערך הדבר היחיד שלמדתי שם ועזבתי די מהר, אבל מה שאתם רואים פה זה דבק, זה לא חלב. דבק. דבק לבן של ילדים. או, רגע, יש עוד שיטה, אם זה לא עובד עם דבק, אז הצלה מחכה וזה, ומשתמשים בשמפו. להצלחה. פנטן קחו כזה לבן, תמלו את הקערה, ואז תתחילו להדביק את הקורנפלקסים ואת הטוטים, זה יחזיק בהצלחה, בתיאבון, מה שנקרא. אז אולי נחזור אחורה, עכשיו זה מגיע לתמונה הזאת, בואו נחזור אחורה לזה, לכותרת, רגע, נרגע. הנה, הלחמניה יותר אקזוטי כרגע, יותר טעים. אז באמת העשייה שלמה של בידור, ובעולם כזה של מאסטר שף, כמובן, יש גם תנועת מטוטלת, כי אם אוכלים כל כך הרבה ואוכלים לא בריא, אז תעשייה שלמה של דיאטות והרזיה וכל המחלות שנלוות לזה. ושוב, זה כסף ותרבות שלמה של מה לאכול ומתי לאכול וחל עם המן, וכל הדברים האלה מקבלים נפח עצום, נפח תרתי משמע, בחיים שלנו. ואי אפשר רק להגיד, טוב, אנחנו יהודים, אנחנו רוחניים, האכילה לא מעסיקה אותנו. זה חג שאומר, חבר'ה, צריך להתמודד בדיוק עם נקודת האכילה, ובואו נסתכל על עצמנו שואבים גרגירים של שקדי מרק ושל קורנפלקס, אנחנו מחפשים בסדקים אוכל, ובמובן הרוחני, זה החטא הראשון שלנו. זה לא מתחיל בפסח, זה מתחיל בגן עדן. הדבר הראשון שהאנושות נפלה בו זה בדיוק זה. אסור לך לאכול את זה, אכלת את זה, גורשת מגן עדן. משם הכל מתחיל. אפשר לדבר על המן 40 שנה במדבר, על התלונות, עם ישראל, התלונה המרכזית, אוכל. מה זה כל כך משנה? יש לך מן, שולחים לך מים, לא, פה אנחנו צמאים ופה אנחנו רעבים. פסח בא לשחרר אותנו מחירות, מכל המערכת הזאת, זה כמובן לא פשוט, גם שני האתגרים הקודמים שדיברנו עליהם, זה לא בקלי קלות, אבל לפחות לדעת שזאת המשימה, שזה מה שמוטל עלינו. ורן שריד בספר הבאמת מיוחד הזה מסביר איך המצא מתקנת את זה. המצה במקורות יש לה שני שמות, לחם הרפואה ולחם האמונה. ואנחנו אומרים שכשאנחנו אוכלים, זה לא רציונלי, זה מעל הטבע, אבל יש בנו אמונה שבלחם האמונה. אני אוכל אותו ובאמת באמת נכנסים בי אמונה ורפואה. בספר מאור ושמש, מי שמכיר, הספר החסידי, מאור ושמש, כתוב שקדושת המצה גדולה מקדושת אכילת המן. המן במדבר. איך היינו מתלהבים אם היינו יכולים לאכול את המן שבני ישראל הלכו במדבר? המצה היא מעל לזה. יש בה דבר מופלא. בדבקות שלנו במצה ובהימנעות שלנו מחמץ, אנחנו אומרים שיש ערך באכילה. נגיד את זה בקצרה, רק נדלג על התמונה הזאת, נגיד את זה בקצרה, הוא מסביר שיש 4 רמות של אכילה או של יחס לאוכל. קודם כל, באמת, היחס שאכילה זה איזה מותרות, צריך למעט באוכל. זה הרמה הראשונה. באמת, מי צריך את זה? אני רק רוחני. גישה שנייה אומר, זה הרמב״ם. אכילה זה דבר בריא. נפש בריאה, בגוף בריא, אכילה טובה. הרמב״ם כותב הרבה, אכילה מאוזנת, אכילה שמזינה אותך, שנותנת לך כוח לעשות דברים טובים. הרמה עוד יותר עליונה, הוא מסביר, אכילה בונה לך את המידות. אתה מתאפק, זה לא קשר. רגע, אני טול ידיים, רגע, אני אברך לפני ואחרי. אבל הרמה הגדולה שפסח מביא אותנו אליה, זה להבין את הקדושה שבאכילה. דווקא דרכה, דרך הגשמיות, אני לוקח חפץ שהוא גשמי, והוא נותן לי כוח, בעצם אני הופך את הגשמי לרוחני, אם אני אוכל, ואז מתוך זה אני מדבר על יציאת מצרים. עשיתי פה דבר מדהים, לקחתי את הנחות והפכתי אותו למשהו עליון, ואם אני מקשיב טוב טוב לגוף שלי שרעב, כך זה כבר באמת על פי הקבלה, אני אמור לשמוע גם את הנשמה שלי רעבה. ממש כשם שהגוף רעב, ואת זה אנחנו יודעים להרגיש חבל על הזמן, וצריך להזין אותו באוכל טוב, גם הנשמה רעבה, וגם אותה אני צריך להזין במזון הטוב שהיא אמורה לעסוק בו. אז ההכרזה הזאת בליל הסדר, כמו שאמרנו, הוא מתקן לנו את כל האכילה קדימה, ויש בו באמת אלמנט לא רציונלי, אבל מאוד מאוד עמוק, שקשור בתחום הזה, שאם נשים לב, הוא סופר דומיננטי בחיינו, צריך רק לסמן אותו כאתגר. אני רוצה לסכם, אמרנו, השבוע זה עוד מלמעלה. אלה הכותרות של פסח, זה רמת הכותרות. שבוע הבא נצלול להגדה, אבל באמת שנזכה להיות בני חורין, שזה אומר לא שקועים בעצמנו, אלא שקועים בזולת. שנזכה להיות בני חורין, כלומר שהדיבור שלנו, אנחנו נשלוט בו ולא הוא ישלוט בנו. שנזכה להיות בני חורין ביחס לאכילה שלנו, שתהיה טובה וקשרה ומדויקת. הכנות נעימות לכולם לפסח ולהתראות בשבוע הבא, בעזרת השם. תודה רבה רבה.